שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו עכשיו נלמד אגדת על הורדוס ובית המקדש. אני אזכיר איך הגענו לנושא הזה. דיברנו על הגובה של הכותל שבונים בין שני שכנים. מתוך זה הזכרנו את הכותל שהיה מפריד בין הקודש לקודש הקודשים במקדש ראשון. ומתוך זה הגמרא רוצה לעסוק במבנה בית המקדש השני שבנה הורדוס. אז הגמרא קודם עסקה באיסור לסתור בית כנסת. אחר כך הגמרא שאלה איך בבא בן בוטה נתן יצא להורדוס להרוס את בית המקדש בשביל לשפץ אותו. ועכשיו נדבר על הסיפור של הורדוס ובבא בן בוטה ועל המבנה של בית המקדש השני שבנה הורדוס. אז הסיפור שהורדוס היה עבד של מלכי חשמונאי, והוא נתן עיניו באחת מהבנות שם של בית חשמונאי, ובדיוק הוא שמע בת קול שכל עבד שימרוד עכשיו יצליח, אז הוא באמת מרד באדוניו, והוא הפך את עצמו למלך, והוא הרג את כל בית חשמונאי, חוץ מאת אותה ילדה, והיא הבינה מה הוא רוצה, היא עלתה על גג והתאבדה, רק לפני זה היא אמרה שאף אחד לא יגיד שהוא מבית חשמונאי, כי אני השרידה האחרונה ואני התאבדתי, ואחרי שהתאבדה הוא לקח את הגופה שלה והוא שם אותה בדבש 7 שנים, יש אומרים בשביל לבוא עליה, יש אומרים בשביל שיגידו שהוא נשא בת של מלך. זה שלב ראשון של הסיפור. שלב שני הוא שמה שרבנן דורשים שצריך מקרב אחיך תשים עליך מלך, כלומר אי אפשר שהוא יהיה גוי. אז איך הוא פתר את הבעיה הזאת? הוא הרג את רבנן, והוא השאיר אחד את בבא בן בוטה בשביל שהוא יוכל להיות לו ליועץ, אבל הוא עיוור אותו. ויום אחד הוא בא לבבא בן בוטה, רק הוא אמר לו שהוא סתם אדם, לא שהוא הורדוס, והוא ניסה לשכנע אותו לקלל את המלך, כלומר את הורדוס, ובבא בן בוטה סירב, הוא אמר, הוא מלך, אסור לקלל מלך, אסור לקלל עשיר, אסור לקלל נשיא, ואפילו אם מותר, כי הוא לא עושה מעשה עמך, עדיין אני מפחד, כי אוף השמיים יוליך את הכל, משהו כמו מה שאומרים היום, אוזניים לכותל, ואז הורדוס מגלה לו מי הוא, והוא אומר, אם הייתי יודע שרבנן כל כך נאמנים, לא הייתי הורג אותם. והוא אומר לו, מה התקנה שלי? אומר לו, בבא בן בוטה, תבנה את בית המקדש. אתה רקת את התלמידי חכמים, קיבית את אורו של עולם, את העיניים של העולם, אז אתה תבנה את אורו של עולם, את מחמד עיניו של העולם. ובאמת הורדוס רוצה לבנות בית המקדש, אבל הוא פוחד מהרומאים, מהמלכות. אז אומר לו, בבא בן בוטה, תמרח אותם. תשלח שליח, ייקח לשליח 3 שנים, כי שנה ללכת, שנה הוא יתעכב שם, שנה הוא יחזור, בינתיים תהרוס ותבנה חדש. ובאמת ככה הוא עושה, אבל הרומאים שולחים לו תשובה שלילית, ואומרים לו, אם לא הרסת אל תהרוס, אם הרסת אל תבנה חדש, אם הרסת ובנית חדש, אז אנחנו יודעים מי אתה באמת, אנחנו יודעים שאתה באמת עבד, ואתה עבד בזוי. עכשיו אנחנו באמצע עמוד א', הגמרא עוברת לתאר את בניין בית המקדש של הורדוס. אומרת הגמרא שהאבנים היו עשויות משיש ירוק ולבן, יש אומרים שגם כחול. הורדוס עצמו רצה לצפות את זה בזהב, אבל רבנן אמרו לו שעדיף שישיר ככה, זה נראה כמו גלים. עכשיו הגמרא שואלת, איך יכול להיות שבבא בן בוטה ייעץ להורדוס? הוא היה גוי, אסור לייעץ לגוי. הרי דניאל ייעץ לנבוכדנצר והוא נענש על זה. עונה הגמרא, כאן זה שונה, או כי הורדוס לא גוי גמור, הרי הוא היה עבד כנעני, אז הוא חייב במצוות. דבר שני, זה היה בשביל מטרה טובה, בשביל לבנות את בית המקדש, ולולי זה, זה לא היה קורה. לכן זה היה מותר. מה דניאל ייעץ לנבוכדנצר? הוא אמר לו שאם הוא ייתן צדקה, אז העונש שאמור לבוא עליו יידחה, ובאמת זה נדחה בשנה. ואיך הוא נענש? אז או שדניאל זה התח ממגילת אסתר, ונלך לפי מי שמפרש שהתח הכוונה היא שחתכוהו מגדולתו, או שהעונש שלו זה היה שהוא שלח לגובה הריות. עכשיו סיימנו עם הורדוס ואנחנו חוזרים למשנה, אנחנו בשליש התחתון של עמוד א'. המשנה אמרה שכשבונים את הכותל בונים אותו באמצע, והמשנה הביאה דוגמאות לחומרים שונים ולמידות שלהם, גביל, גזית וכולי, אבל המשנה גם הביאה משפט כולל, הכל כמנהג המדינה. מה בא המשפט הזה, הכל כמנהג המדינה, להוסיף על מה שכבר המשנה פירטה? אומרת הגמרא, זה בא להוסיף שאפילו שהמנהג הוא בהוצה ודפנה, כלומר ענפים של דקל או של דפנה, שגם זה מונע זה קריאה, ואם זה המנהג, אז זה מה שהם יבנו ולא יותר מזה. עכשיו המשנה אומרת, אם הכותל נפל, אז הם חולקים את האבנים ואת המקום, לכאורה זה פשיטה. מסבירה הגמרא, אפילו אם האבנים נפלו לצד אחד, או שצד אחד לקח את האבנים אליו, לא אומרים פה חזקה, אלא מניחים שהם שניהם בנו את זה וחולקים את זה ביניהם. והמשנה מסיימת, וכן בגינה שאם נהגו לגדור אז גודרים, אבל בבקעה, מקום שנהגו שלא לגדור, לא גודרים. עכשיו יש פה משהו מוזר, כי בגינה הדגשנו את המקום שנהגו לגדור, ושם גודרים, ובבקעה הדגשנו את המקום שלא נהגו לגדור, ושם לא גודרים, אבל באף אחד לא כתוב מה עושים במקרה האמצעי, בפרווה, בסתם. האם אז גודרים או לא גודרים? כלומר, אם נדייק מהרישא מגינה, אז יוצא שבגינה דווקא אם נהגו לגדור, אז גודרים, אבל בסתם לא גודרים, ובבקעה יוצא להפך. אם נהגו שלא לגדור, אז לא גודרים, אבל אם זה יהיה סתם, אז כן גודרים. ואז יוצא שבסתם גינה לא, וסתם בקעה כן, ולכאורה הסברה צריכה להיות בדיוק הפוכה, כי בגינה יש יותר סברה לגדור מאשר בבקעה, בגלל העניין שראינו בדף הקודם של עין הרע. אז איך מסברים את המשנה? אז אביי ורב השניהם מסברים את המשנה, ולפי שניהם יוצא שבסתם זה בדיוק הפוך ממה שהרגע הצענו. כלומר, בסתם גינה באמת כן גודרים, ובסתם בקעה לא גודרים, וזה ההבדל ביניהם. וככה זה גם יותר מסתדר מבחינת הסברה, שבגינה יש יותר סיבה לגדור מבבקעה, ואם זה לא סתם ויש מנהג אז עושים לפי המנהג. רק שהבעיה קורא את המשנה ככה, כתוב במשנה וכן בגינה, אז הוא מוסיף פה וכן בסתם גינה, שגודרים, ואז מה שכתוב במשנה שאם נהגו לגדור אז גודרים, זה כבר מתייחס לבקעה. כלומר, בבקעה בשביל לגדור צריך שזה יהיה מקום שנהגו לגדור בו, אבל בסתם לא. ועוד לגבי בקעה, שאם נהגו שלא לגדור אז לא גודרים. הבעיה עם הפירוש של הבעיה זה שהמילה אבל לא כל כך נכנסת, כי הרי גם בגינה אם נהגו שלא לגדור לא גודרים. אז למה אבל? אז רב קורא את המשנה קצת אחרת, אבל מבחינת המסקנה הם שניהם אותו דבר, הוא אומר ככה. וכן סתם גינה זה כמו מקום שנהגו לגדור וכן גודרים, אבל סתם בקעה זה כמקום שנהגו שלא לגדור ולא גודרים. וככה המילה אבל באמת באה להדגיש את הניגוד בין סתם גינה שגודרים לסתם בקעה שלא גודרים. ואנחנו ממשיכים עם המשנה. המשנה אומרת שבבקעה, שהרגע אמרנו ששם בדרך כלל לא גודרים, אז מה הוא יעשה אם הוא רוצה לבנות? אז הוא יבנה בשטח שלו. אבל איך הוא יוכיח שזה באמת רק הוא בנה, וכשהכותל ייפול רק הוא יקבל את האבנים? אז אומרת המשנה הוא יעשה חזית. מה זה חזית? יש פה שני פירושים. רב הונה אומר שהוא עושה את הכותל למעלה קצת יותר עווה, ורב יוחנן אומר שהוא תח בטית בעמה למעלה. לפי שניהם הוא עושה את זה דווקא בצד של השכן, ולא בצד שלו. מה ההיגיון? אם הוא יעשה בצד שלו, אז השכן יעשה גם הוא בצד שלו, ואז כשהכותל ייפול, השכן יגיד ששניהם בנו את זה. לכן הוא דווקא עושה בצד של השכן תוך כדי הבנייה, והשכן לא יוכל לבנות אותו סימן גם בצד שלו, כי הוא לא ירשה לו, כי זה בצד שלו, וככה יהיה לו סימן טוב. ולמה אתה לא חושש שהשכן פשוט יוריד את הסימן שלו? אם מורידים, אז אפשר לשים לב שהורידו. אגב, יש עוד איקדי אמרי בדעת רב הונה, שעושים עיבוי של הכותל למעלה, שהוא עושה דווקא בצד שלו מבפנים, אבל הגמרא דוחה את זה כי כתוב במשנה במפורש שעושים את זה בחוץ. עכשיו אנחנו בשורה הרביעית בעמוד ב', הגמרא שואלת, הרי אמרנו מקודם שאפשר גם לעשות גדר של הוצה ודפנה, שזה מענפים, אז איזה סימן אפשר לעשות שם? הרי אי אפשר לעבות את הכותל באבנים, אין אבנים, אז רב נחמן אומר שהוא ייקח את הקצוות של העלים ויפנה אותם אל השכן, ויוסיף על זה גם טיט בשביל שהשכן לא ישנה את זה, וכמו מקודם, אם הוא יוריד את הטיט אז כבר יבחינו בזה, והבאי אומר שפה באמת אין תקנה וחייבים פשוט לעשות שטר שכתוב שם שהוא זה שבנה את הכותל. עכשיו חזרה למשנה, מה קורה אם שניהם עשו את הכותל? זאת אומרת, המשנה יעשו חזית בשני הצדדים. עכשיו שואלת הגמרא, למה לא לעשות יותר פשוט? שפשוט לא יעשו בכלל חזית. והסימן ששניהם בנו את זה, עונה הגמרא שתי תשובות, רב אשי אומר שבאמת לא צריך. והמשנה שאומרת שצריך, מדברת במקרה שאחד מהצדדים רימה ועשה בצד שלו, אז גם אתה צריך לעשות בצד שלך. אבל מקשה על זה רב המפרזיקה, הוא אומר, מה, המשנה מדברת בשביל רמאים? מילא במקרה הרגיל שצריך לעשות חזית, החידוש העיקרי במשנה זה שבבקעה לא עושים. אם אתה עושה, תעשה חזית, זה בשביל רמאים. אבל זה לא החידוש העיקרי במשנה, אבל הסיפה שאומרת שאם שניהם רוצים הם יכולים, וצריך ששניהם יעשו חזית, הרי ברור שאם שניהם רוצים הם יכולים, אין פה חידוש. אז בשביל מה הסיפה? בשביל זה שצריך לעשות חזית. אז כל הדין הזה של המשנה הוא בשביל רמאים? לא סביר. חן רבינה מביא פירוש אחר, הוא אומר שהחידוש פה ש... אפילו בהוצה חזית מועילה, שזה כמו רב נחמן שמעקמים את הלמעלה של הענפים כלפי חוץ, בניגוד לאביי שאמר שבהוצה חזית לא מועילה. והגענו למשנה. המשנה הזאת לא מדברת על גדר בשביל למנוע איזה קריאה, ככה רש"י מסביר, אלא על גדר מסוג אחר. יש פה שדות, ואדם לא רוצה שיכנסו בהמות לתוך השדה שלו, אז עושים גדר נמוכה בשביל הבהמות. אז יש פה אדם שיש לו שדה, ומסביבו יש לו שכן שמקיף אותו מכל ארבעה רוחות בשדות. ואותו שכן בנה גדר בשלוש רוחות, אבל את הרוח הרביעית הוא לא גדר. אז מבחינת השדה האמצעית זה עוד לא עוזר לו, כי ממילא יש רוח אחת פרוצה. אבל מה קורה אם אותו שכן גדר גם את הרוח הרביעית? אז מה הדין? אז יש פה מחלוקת תנקמה ורבי יוסי, ובגמרא נבין בדיוק מה המחלוקת. תנקמה אומר ככה, אם הוא הקיף רק משלוש רוחות, אז זה שגר באמצע פטור. נדייק מכאן, אם הוא הקיף את כל ארבעת הרוחות, אז זה שגר באמצע לכאורה חייב. אבל אז בא רבי יוסי ואומר, עמד והקיף את הרביעית, אז הוא חייב על הכל. ובגמרא מסביר רב יהודה בשם שמואל שהכוונה היא גם כן שהמקיף, זה שמסביב, הוא גדר גם את הרביעית, ואז הפנימי חייב בהכל. אז יוצא שלפי שניהם, הפנימי חייב בהכל עם זה שמסביב עשה את כל ארבעת הרוחות. אז מה ההבדל בין תנקמה לרב יוסי? זה השאלה העיקרית שתוביל אותנו בגמרא, אבל לפני שניגש לזה נראה עוד נושא קטן. כשרב יוסי אמר שהפנימי צריך לשלם על הכל, כמה הוא צריך לשלם? רב הון אמר שהוא צריך לשלם לפי המחיר שהשני גדר, כלומר המחיר של הגדר, אבל חייא ברב אומר שהוא חייב לשלם רק מחיר של גדר זולה, גם אם זה שסובב אותו עשה הגדר יותר רצינית. עכשיו נחזור לשאלה ששאלנו, מה המחלוקת בין תנא קמא לרב יוסי, שלכאורה מדויק שאם המקיף עשה את כל ארבעת הרוחות, אז לפי שניהם הפנימי חייב לשלם. אז מה המחלוקת? עכשיו, לפי כל התשובות כמעט שנראה, רבי יוסי קצת יותר מחמיר מתנא קמא, כך גם משמע בלשון, כי תנא קמא עצמו לא אמר שהוא צריך שלם. תנא קמא אמר שבשלוש רוחות הוא פטור. דייקנו שבארבע הוא חייב. רבי יוסי הוא זה שאמר במפורש שהוא צריך לשלם, והוא גם הדגיש את המילה הכל. אז לכאורה רבי יוסי יותר מחמיר על הפנימי מתנא קמא. אז מה המחלוקת? אז לפי רב הונא שאמרנו שלפי רבי יוסי הפנימי צריך לשלם את כל המחיר של הגדר, אז אפשר לומר שלפי תנא קמא הוא משלם על גדר זולה, זה נקרא דמי קנים בזול. אז זה הסבר טוב אחד למחלוקת. אבל לפי חייא ברב שאומר שגם לפי רבי יוסי הוא משלם רק גדר זולה, אז מה המחלוקת? אז נראה פה כמה הצעות. הצעה אחת שבאמת לפי רבי יוסי הוא משלם דמי קנים בזול, ולפי תנא קמא אפילו את זה הוא לא ישלם. מה הוא ישלם? את המחיר של שכר לשומר, שזה היה יותר זול. זה הצעה אחת, שהיא עדיין קשורה על המחיר שאותו הוא משלם. הצעה שנייה, על כמה הוא משלם. לפי רבי יוסי הוא משלם על הכל, כמו שרבי יוסי הדגיש. לפי תנא קמא הוא משלם אולי רק על הרביעית, ולא על 1 עד 3. הצעה נוספת שעוקרת את ההנחה שהייתה לנו עד עכשיו, לפי רבי יוסי זה באמת אפילו שהמקיף גדר את כולם. לפי תנא קמא, הדיוק הוא דווקא עם הניקף עשה את הרביעית, כי אז הוא מראה שנוח לו עם זה שיש שם גדר. אבל אם המקיף עשה את כל הארבע, אז הניקף לא צריך שלם כלום, כי הוא לא ביקש את זה. והצעה הרביעית רק בדיוק הפוך, שתנא קמא יותר מחמיר, שלתנא קמא אפילו שהמקיף עשה את הכל, הפנימי עדיין משלם, ולפי רבי יוסי דווקא אם הניקף עמד ועשה את הרביעית, אז הוא צריך שלם, אבל אם המקיף עשה אז לא. אז נסכם את כל הגורמים לגבי השאלה האם הניקף משלם וכמה, אז קודם כל מי הקיף את הרוח הרביעית, המקיף או הניקף? כי אולי אם המקיף הקיף אז הניקף בכלל לא צריך שלם. עכשיו בהנחה שכן צריך שלם, אז השאלה הבאה היא האם הוא צריך לשלם על כל הגדר או רק על הרביעית. שאלה שלישית, מה המחיר שלפיו הוא משלם? כל המחיר, או רק לפי גדר זולה, או אפילו רק לפי דמי שמירה של שומר. עכשיו נביא סיפור בעניין הזה. אנחנו בשורה הראשונה בדף ה', רבינה הקיף את רוניה, שכן שלו בשדות, מכל הכיוונים, ורבינה גדר מסביב, ורצה שרוניה ישלם לו לגדר, ורוניה לא הסכים לשלם. אז רבינה הלך לקראתו, הוא אמר, יודע מה, אל תשלם לי את המחיר היקר שאני הוצאתי, תשלם לי לפחות דמי קנים בזול, גדר זולה, גם לזה הוא לא הסכים, אז הוא אמר לו, תשלם לי לפחות כמו שומר, גם לזה הוא לא הסכים, ואז הוא בדק אותו, והוא שלח את האריס שלו שיקח לו אשכול כשרוני היה בשדה, ואז רוני צעק עליו וגירש אותו, אז רבינה אמר לו, הנה, אתה רואה, אתה צריך שומר, אז הוא אמר לו, הנה, אני מגרש אותו, אז הוא אמר, אתה צריך מישהו שיגרש, אתה לא פה כל הזמן, והם הלכו עם זה לבית-דין, לרבה, ורבה פסק לטובת רבינה, הוא אמר לרוני, או שתשלם לו עכשיו את מה שהוא הלך לקראתך, לפחות כמו שומר, ואם לא אני יורה עליך לשלם את מה שהוא דרש ממך בהתחלה, את המחיר היקר של הגדר. ועוד סיפור בהקשר של השכנות של רוניה ורבינה, הפעם דווקא פסקו לטובת רוניה, שהייתה שדה שהייתה למחירה שצמודה לשדות שמקיפים את רוניה שבאמצע. אז רבינה הוא הבר מיצרה ורוניה קנה. אז רבינה רצה לגרש אותו, כי הרי רבינה הוא הבר מיצרה ורוניה לא גובל עם השדה ממש, כי הרי השדות של רבינה מקיפות את רוניה. אבל רב ספרה אמר לו, תעשה איתו לפנים משורת הדין. נכון שאתה הבר מיצרה, אבל גם הוא ירוויח מזה שיש לו פה שדה קרובה, אז גם בשבילו זה עוזר. והרי דין את הבר מיצרה זה משום ועשית הישר והטוב, תעשה גם אתה לא ועשית הישר והטוב, כך לפי הפירוש השלישי של רשי, ותן לו לקנות את השדה. והגענו למשנה באמצע ה' עמוד א' כל טוב.